ערב טוב. אני שמחה לברך אתכם ולקבל אתכם להרצאה של מורתי היקרה למה קריסטי, והיא תדבר על הנושאים שבספר שהיא כתבה לאחרונה, וזה ספר המדיטציה הטיבטית, Hebrew version. Tibetan book of meditation. A book that Dorit and her crew worked really hard to get out in a very short period of time and did a beautiful job. אז תודה רבה שבאתם. ואנחנו נקבל מפי למה קריסטי הרצאה על דרך לשינוי עולם, שזה הדרך של המדיטציה הטיבטית. ואין כמוה מאסטר בנושאים האלה. היא עצמה ישבה בריטריט ותרגילה את הדברים האלה במשך 3 שנים. והמצאתה מהריטריט בדיימון מאונטן. היא לימדה קבוצה גדולה מתלמידיה מדיטציה ברמות גבוהות ביותר ומתקדמות ביותר, בצורה שזכתה להערצה רבה ולהוקרה רבה מצד התלמידים. לימוד שלא יסולא בפז ושקשה למצוא בכלל בעולם, מבוסס הן בידע עמוק מתוך הספרות והן בהתנסות האישית שלה מתוך התרגול הגבוה שהיא עשתה והמתקדם שהיא עשתה. אז זכינו זכות גדולה לקבל את המורה בעצמה מלמדת על הנושאים האלה. Thank you so much.
So thank you for inviting me to Israel, Holy Land. So both Lama and Devora and myself are getting ready and preparing for 3-year retreat.
היא אומרת ששתינו, אני וגם היא, מתכוננות עכשיו להיכנס לריטריט בין 3 שנים נוסף.
I'm sure many of you are very sad that Lama Devora is going to be going into the retreat.
היא אומרת שהיא בטוחה שחלק ניכר מכם עצוב על זה שאני נכנסת לריטריט של 3 שנים.
A very similar thing happens to everyone who goes into the retreat with their family and their friends.
ותופעה דומה קורית לכל אחד שנכנס לריטריט הזה כשהם צריכים להיפרד מהמשפחה ומהידידים.
So I thought today to talk a little bit about why it is that we need to go into retreat and leave all the people that we love behind.
והיום היא תדבר על הסיבה למה זה חשוב שניכנס לריטריט הזה ונשאיר מאחורינו את כל האנשים שאנחנו אוהבים.
It is interesting to me, before the retreat I have been traveling to so many places, going to China and Vietnam and now Israel.
ולפני הריטריט נסעתי למקומות רבים, נסעתי לסין, לווייטנאם וכעת בארץ.
And it seems like the opposite energy of what we are trying to do going into the retreat. It's very very busy and many many people, and then all of a sudden we are going into silence and isolation.
וזה נראה כאילו אנרגיה הפוכה לאנרגיה של הריטריט, לנסוע להרבה מקומות, לפגוש הרבה אנשים, להיות מאוד עסוקים, ופתאום לקפוץ משם לתוך השקט של הריטריט.
But in my mind, coming from the last retreat, it is not so very different.
אבל מבחינתי, לאור הריטריט הקודם שעשיתי, זה לא כל כך שונה.
When you're starting to go into a 3-year retreat, it can be very frightening.
כשנכנסים לריטריט בין 3 שנים, זה יכול להיות מאוד מפחיד.
The first time I went on retreat, which was in the year 2000, all of the year 1999 was very traumatic for me.
בפעם הראשונה כשעשיתי ריטריט ארוך כזה, זה היה בשנת 2000. כל שנת 1999 הייתה בשבילי מאוד טראומטית.
I had to leave my work, my job. I had to say goodbye to all my family and friends.
הייתי צריכה להיפרד מהעבודה שלי, מכל ידידיי, מכל משפחתי.
I had to give away all my things, because it is a tradition when you go into retreat You are supposed to give away as much as you can because you want to come out a totally different person.
הייתי צריכה לוותר על כל מה שהיה לי, על כל הדברים שלי, כי המסורת היא שאנחנו נכנסים לרטריט בלי שום דבר, כדי לאפשר לעצמנו לצאת אדם שונה לגמרי.
So I was very attached to certain things. I had many CDs of music. I had very many beautiful books. I was looking around to all my friends and family to who's going to get this book. You know, I really liked this book. I had a book, very fancy book about Shakespeare, all of the collected works in very fine paper, and who is going to get my Shakespeare book?
אז היו לה ספרים שהיא מאוד הייתה קשורה אליהם, וסידי שהייתה מאוד קשורה אליהם, בין השאר היה לה ספר של יצירות של שייקספיר והוצאה מעודרת ובנייר משובח שהיא מאוד הייתה קשורה אליו, והיא התחילה לחפש למי אני אתן את כל הסידי שלי, למי אני אתן את כל הספרים שלי.
And then I felt like my grandmother, when she was dying, she was giving away all her things. And I felt the same exact way.
והיא אומרת שהסבתא שלה, לפני שנפטרה, נתנה את כל הדברים שלה, והיא אומרת שהיא הרגישה דומה לאותה סבתא באותו זמן.
And it is very similar when you go into a long retreat like this. It's similar to dying.
וכשהולכים לרטריט כל כך ארוך, זה קצת דומה למוות.
Then you have to give away everything. You have to say goodbye to everything.
צריך לתת ולמסור הכל, להיפרד מהכל.
And then the hardest thing for me was my mother.
והדבר שהיה לה קשה ביותר הייתה אמא שלה.
When I went to see my mother, she is not a Buddhist.
ואמא שלה לא בודיסטית, והיא הלכה לומר לה שהיא הולכת לרפואים.
And she doesn't want to hear about Buddhism at all.
ולא מעניין אותה לשמוע על בודיזם.
So I can't explain to her why I'm going into this retreat.
והיה לי קשה להסביר לה למה אני הולכת לרטריט הזה.
But she was very upset and she looked at me and she said, "Why are you leaving me?"
והיא הייתה מאוד לא מרוצה והסתכלה בה ואמרה, "למה את עוזבת אותי?"
And it sort of broke my heart.
וזה שבר את ליבה.
Because my mother was the closest person in my life.
משום שאמא שלה הייתה אדם שהיה לה הכי קרוב בחייה.
And for her to be upset with me about something I was going to do, it bothered me very deeply.
וזה מאוד הטריד אותה בצורה מאוד עמוקה, העובדה שאמא שלה הייתה לא מרוצה ממשהו שהיא עומדת לעשות.
So I had to ask myself the question that she asked me over and over. Why? Would I leave her to go and do a retreat?
אז היה עליי לחזור ולשאול את עצמי שוב ושוב את השאלה, למה אני בעצם עוזבת אותה והולכת לעשות רטריט?
And I thought about it, and I thought about the difference between being in retreat or staying by her side for 3 years.
וחשבתי על זה הרבה, וחשבתי על ההבדל שבין להיות ברטריט או להיות לצידה במשך 3 שנים.
And I thought, what is going to help her more?
וחשבתי, מה יעזור לה יותר?
If I really love her, what is going to help her more?
אם אני ממש אוהבת אותה, מה יעזור לה יותר?
And I remembered the time when I was very little, my father left the house.
וכשהיא הייתה מאוד צעירה, אבא שלה עזב את הבית.
Maybe I was 6 or 7.
אולי בגיל 6 או 7.
And my mother, she was very, very sad.
והאמא הייתה מאוד עצובה.
And sometimes I could find her on her bed crying.
ולפעמים היא הייתה מוצאת אותה יושבת על המיטה ובוכה.
And I loved my mother so much.
והיא מאוד אהבה את אמא.
And I would do anything to make her happy.
והיא הייתה מוכנה לעשות כל דבר בעולם כדי לגרום לה שמחה.
And I remember being, you know, just a small child, going up to her and trying to hug her and say, "Mom, don't be sad."
והיא זוכרת את עצמה כילדה קטנה, ניגשת לאמא ומחבקת אותה ואומרת, "אמא, אל תהיה עצובה."
But I couldn't take away her sadness.
אבל היא לא הייתה מסוגלת לקחת ממנה את העצב.
I learned very early in my life that I couldn't take away somebody else's pain just by wanting to.
וכך היא למדה בגיל מאוד צעיר שלא היה ביכולתה לקחת כאב של מישהו רק משום שהיא רצתה לקחת הכאב.
It didn't matter that I was there so much. I couldn't help her.
זה לא כל כך שינה אם הייתה לי יד אימא או לא, היא לא הייתה מסוגלת לעזור לה.
And then later, I guess I was about 19, similar thing happened with my father.
ואז יותר מאוחר כשהייתה בת 19, דבר דומה קרה עם אבא שלה.
His father passed away.
האבא שלו נפטר.
And he was very, very close to his father.
והוא היה מאוד קרוב לאבא שלו.
And I watched his face. It aged 10 years in one day.
וראיתי איך פניו הזדקנו בעשר שנים במהלך יום אחד.
And he lost so much on the day that his father passed.
ביום שאביו נפטר, הוא איבד המון.
And I couldn't help him.
ולא יכולתי לעזור לו.
I was right next to him and I couldn't help him.
עמדתי ממש לידו ולא הייתי מסוגלת לעזור לו.
And you think about all the times when you see pain in the world in people that you love.
אנחנו חושבים על כל הפעמים שבהם אנחנו רואים כאב בעולם אצל אנשים שאנחנו אוהבים.
And you feel so helpless.
ואנחנו מרגישים חסרי אונים.
And I know, especially here in Israel,
ובמיוחד כאן בארץ,
there is not one person here who doesn't know some tragedy that has happened with violence in this country.
כל האלימות כאן בארץ, אין פה אדם אחד שלא מבין את הטרגדיה של אובדן.
That is what makes you such spiritual people, I think.
וזו אולי אחת הסיבות שהופכת אותנו לאנשים כל כך רוחניים.
Because the reality of it is right here all the time in your awareness.
כי המציאות הזאת של האובדן והטרגדיה נוכחת כל הזמן במודעות שלנו.
There is pain in the world and we can't do anything about it.
יש כאב בעולמנו ואנחנו לא מסוגלים לעשות משהו בעניין.
There was a story I heard that woman drove to a supermarket with her daughter and she sent her daughter in for a loaf of bread and then the supermarket exploded and it was the last time she saw her.
אני שמעה סיפור על אישה שבאה במכונית עם הבת שלה לסופרמרקט ושלחה את הילדה פנימה להביא לחם והסופרמרקט התפוצץ וזו הייתה הפעם האחרונה שהיא ראתה את הילדה שלה.
And then what are you going to say to the mother?
אז מה אפשר להגיד לאמא כזאת?
What can you say?
מה אפשר בכלל להגיד?
You can sit there, you can hold their hand, you can hug them. Not going to take away the pain.
אפשר לשבת לידה, אפשר לחבק אותה. זה לא יסיר ממנה את הכאב שלה.
So I wanted to find something that would actually help me take the pain away from the people that I loved.
ורציתי למצוא משהו שיאפשר לי בפועל לקחת מהאנשים שאני אוהבת את הכאב שלהם.
I needed something more than my world was offering.
הייתי זקוקה ליותר ממה שהעולם הנוכחי שלי אפשר לי.
And I learned about how meditation can help. Help me help the people that I love.
ולמדתי כיצד מדיטציה יכולה לעזור לי לעזור לאנשים שאני אוהבת.
You learn how to meditate and you can learn how to change the world.
אם אתם לומדים איך לעשות מדיטציה, תהיו מסוגלים לשנות את עולמכם.
And that's the reason why we are going into the next 3-year retreat. Right.
זאת הסיבה שאנחנו הולכים לריטריט הבא של 3 שנים.
We want to change the world. We want to take away all the pain from this place.
מכיוון שאנחנו רוצים לשנות את העולם ולקחת את הכאב מכל המקום הזה.
And really it's deep inside of us, it's what everybody wants to do.
ועמוק בתוכנו זה מה שכולנו בעצם רוצים לעשות.
We don't want anything more than we want to help people.
למעשה, אין דבר שאנחנו רוצים יותר מאשר לעזור לאנשים.
Maybe we want, you know, we want all sorts of things in our life. Like, I drive by McDonald's, I want french fries.
אז יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים בחיינו, כמו לעבור על יד מקדונלד ולקנות צ'יפס.
Or maybe a shake.
אולי מיקשייק.
מיקשייק?
מיקשייק.
Oh.
It's a new Hebrew word.
Yeah. That's all I can eat at McDonald's.
זה כל מה שהיא יכולה לאכול במקדונלד.
But I like it anyway. Because it's got that cute little... But everyone, you know, we go through a day and we have all these desires, like a desire for food or desire to see a certain beautiful image or all these wants in our life. We want people to like us, we want to get more money.
אז אנחנו עוברים דרך היום ומתעוררות בנו תשוקות שונות, כמו תשוקה למאכל מסוים או רוצים לראות משהו יפה, או רוצים שאנשים יאהבו אותנו, או שיהיה לנו הרבה כסף.
But the deepest desire we have in our heart is to help other people.
אבל ההשתוקקות העמוקה ביותר שיש בליבנו זה לעזור לאחרים.
We have it so, so deeply in our hearts. It drives everything that we do.
וזה טמון כל כך עמוק בליבנו, שזה מניע את כל מה שאנחנו עושים.
We long to serve people.
אנחנו מבקשים בליבנו לשרת את האנשים.
That is why so many people go into business.
זאת הסיבה שאנשים כל כך רבים פונים לעסקים.
You think it's to make money?
נראה לכם שזה בשביל לעשות כסף.
How many people really make money in business?
כמה אנשים מצליחים באמת בעסקים שלהם?
No, it's to help other people, to create products that they want and to serve them with it. It's fun to help people.
זה בעצם כדי לשרת אחרים, כדי לייצר מוצרים שאנשים רוצים, כי זה כיף לשרת אנשים ולעזור להם.
When you are just graduating your last education, like college, you are figuring out what you want to do in life.
כשאדם מסיים בית ספר, נאמר אוניברסיטה, הוא חושב, מה אני הולך לעשות עם החיים שלי?
Then it's really about, well, what am I going to do to serve other people? How am I going to fit in this society and do something that benefits somebody else?
ובעצם המחשבה היא איך אני יכול למצוא את מקומי בחברה ולמצוא דרך להועיל לאנשים אחרים.
So we search for things. We search for the best ways that we can do to help others because it's the thing that most satisfies ourselves.
אז אנחנו מחפשים דברים, אנחנו מחפשים איך נוכל לעזור לאחרים, כי זה הדבר שמספק אותנו ביותר.
But the very highest thing we can do to help everybody else is to learn how to meditate and learn how to stop pain in this world.
אבל הדבר הגבוה ביותר, הנעלה ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה ללמוד איך לעשות מדיטציה ואיך בעזרתה להפסיק את הכאב בעולם.
There is a meditation is called Tonglen.
ישנה מדיטציה בשם Tonglen.
How many people know how to do the Tonglen meditation?
כמה מכם יודעים?
Most like there are a few people who don't know. For people mostly in the back who don't know how to do the Tonglen.
אז למען אלה מכם שישבים מאחור שלא הצבעתם ואולי אתם לא יודעים איך לעשות Tonglen.
I will explain how to do the meditation.
היא תסביר איך עושים את המדיטציה.
Or maybe we will do a short one because there are enough people. We can do a short Tonglen meditation. Everybody who raised their hand, do you like the Tonglen meditation? Yes. Okay. So, we will do a short meditation.
אז נעשה מדיטציה קצרה.
And then we will start to talk about how meditation can actually help the person that you love who has a bad back, for instance.
ואנחנו נתחיל להסביר כיצד מדיטציה יכולה לעזור לאדם שאתם אוהבים שלמשל כואב להם הגב.
I know probably Lama Devora has you all trained very well in meditation.
אני מניחה שקיבלתם ממני אימון טוב במדיטציה.
But I will just give some suggestions.
אבל נקבל מהלמה כמה הצעות.
If you are in a chair, maybe it's good to have your feet flat on the floor.
אם אתם יושבים בכיסא, זה טוב שהרגליים תהיינה מונחות שטוחות על הרצפה.
And then don't lean against the back for the meditation. Try to keep your spine upright.
ולצורך המדיטציה חשוב להחזיק את הגב ישר ואולי לא להישען כנגד המשענת.
Then you can either keep your hands on your knees or you can put them in your lap like this.
את הידיים אפשר להניח על הברכיים או להטיל אותם בחיקכם.
You guys, you can put them here if you want.
אפשר גם בתנוחה הזאת.
And then make sure your back is straight.
ודאגו שהגב יהיה ישר.
Relax your shoulders.
הרפו את הכתפיים.
Make your chin level to the floor.
דאגו שהסנטר יהיה מקביל לרצפה.
Then close your eyes.
ועצמו את העיניים.
Focus on the very tip of your nose.
התמקדו בקצה האף.
And watch the air as it flows out and then back into your body.
והתבוננו בתנועת האוויר החוצה מהגוף ואז פנימה.
Try to stay on one single point at the tip of your nose.
נסו להישאר ממוקדים בנקודה אחת קטנה בקצה האף.
Try to keep your body perfectly still.
דאגו שהגוף יהיה שקט לחלוטין.
Still body will still the mind.
גוף שקט חוזר לתודעה שקטה.
Now think of someone you know who is in pain.
כעת חשבו על מישהו שאתם מכירים ששרוי בכאב.
It could be a physical or a mental pain.
יכול להיות כאב פיזי או כאב מנטלי.
Think of where they are right now.
חשבו איפה הם נמצאים ברגע זה.
And in your mind go to them.
ולכו אליהם בתודעתכם.
Sit across from them.
שבו מולם.
Like an invisible angel.
כמלאך בלתי נראה.
Maybe you can see the lines of pain on their face.
אולי תצליחו להבחין בקווי הכאב בפניהם.
Then decide that you are going to take this pain from them.
והחליטו שאתם מתכוונים לקחת מהם את הכאב.
You see the pain as a black cloud of smoke inside their body.
ראו את הכאב כענן של עשן שחור בתוך גופם.
And we are going to use our breath to pull it out of them.
אנחנו נשתמש בנשימה שלנו כדי לשאוב את זה מתוכם.
As you inhale, see that black cloud of smoke congealing into a black ball at the center of the heart.
כשעה שאתם שואפים, ראו את הענן השחור מתכווץ לתוך גוש במרכז גופם.
And then as you inhale again, see that evil black ball of pain start to move from the heart up to the throat.
בשעה שאתם שואפים שוב, ראו את הכדור השחור והרע הזה נשאב מתוך גופם דרך גרונם.
Then inhale it out from the throat, out of the mouth.
ואז שאפו את זה מתוך הגרון דרך הפה.
And outside of their body.
אל מחוץ לגופם.
Then each inhale brings it closer to you.
ובכל שאיפה זה מתקרב אליכם.
It travels through the air between you.
זה עובר דרך האוויר שביניכם.
Until it comes to rest just outside your own nostrils.
עד שבא ומרחף בדיוק מול אפכם, מתחת לנחיריים.
It's not touching you, it's just outside of you.
לא נוגע בכם, ממש מחוץ לכם.
Now look deep into your heart.
כעת הסתכלו עמוק אל תוך לבכם.
See a tiny diamond light.
וראו שם אור יעלום קטן.
It is nestled inside a lotus flower.
הוא נמצא בתוך פרח לוטוס.
The lotus is your love and compassion, your willingness, your desire to take away their pain.
הלוטוס זה האהבה שלכם והחמלה, הרצון שלכם לקחת מהם את כאבם.
Then the diamond is your wisdom.
והיהלום זה החוכמה שלכם.
You understand that the willingness to take on the pain yourself is what destroys the pain.
אתם מבינים שעצם הרצון שלכם לקחת מהם את הכאב הוא שהורס את הכאב.
So look at the black ball of pain again.
הסתכלו שוב בכדור השחור של הכאב.
And decide you are going to destroy it.
והחליטו שאתם עומדים לחסל אותו.
You will destroy it by taking it into yourself.
ואתם תחסלו אותו בכך שתשאפו אותו אל תוך עצמכם.
And then I will describe a few steps, but don't do it until I say go.
וכעת תתאר מספר שלבים, אבל אל תבצעו אותם עד שתיתן את הסימן.
On one big inhale, you will take in the black ball of pain through your nostrils.
בשאיפה אחת גדולה אתם תשאפו את הכדור השחור דרך הנחיריים שלכם.
It will travel all the way down to the center of your heart.
הוא יעשה את כל הדרך אל מרכז לבכם.
And when it touches the diamond inside the lotus, there is a big flash of light.
וכשהכדור ייגע ביהלום שבתוך הלוטוס, יהיה הבזק גדול של אור.
And then the black ball is completely destroyed.
ואז הכדור השחור מושמד לחלוטין.
So ready? Go.
עשו זאת עכשיו.
See the bright flash of light, the black ball completely destroyed.
ראו את ההבזק הגדול של האור והכדור השחור מושמד לחלוטין.
The diamond light inside your heart starts to shine brighter and brighter.
אור היהלום שבלבכם זוהר יותר ויותר.
Fills up your entire body.
ממלא את כל גופכם.
There is no trace of black remaining.
אין שום שמץ של שחור שנשאר.
Then you look across to your friend.
ואתם מסתכלים אל עבר ילידכם.
The lines of pain on their face are completely gone.
וקווי הכאב שעל פניהם נעלמו.
They don't know why, but their pain is gone.
הם לא יודעים למה, אבל כל הכאב נעלם.
Then from the diamond light at your heart,
ומתוך אור היהלום שבלבכם,
send a ray of light from your heart to theirs.
שלחו קרן אור מלבכם אל ליבם.
Fill them with their light of their own.
ומלאו אותם באור משלהם.
On this ray of light you can give them the thing they most want in the world.
ועל גבי קרן האור הזו אתם יכולים לתת להם את הדבר שהם הכי רוצים בעולם.
Maybe it is new job.
אולי משרה חדשה.
Maybe it is to be 10 years younger.
אולי הם רוצים להיות 10 שנים צעירים יותר.
Anything they want.
כל מה שהם רוצים.
And then withdraw the light back into your heart.
כעת שאבו את כל האור חזרה אל תוך לבכם.
See how happy you've made them.
תראו עד כמה הם מאושרים בזכותכם.
And then travel back in your mind back to this room.
ובלבכם בואו חזרה אל החדר הזה.
Where you can then slowly open your eyes.
ובהדרגה פתחו את העיניים.
So that was a meditation that they call in Tibetan Tonglen.
אז זאת המדיטציה שנקראת בטיבטית טונגלן.
In English or Hebrew, they call it giving and taking.
בעברית נגיד נתינה ולקיחה.
But you do the taking part first and then you do the giving part second.
אלא שאנחנו קודם לוקחים ורק אחר כך נותנים.
So I have a question for you.
אז יש לי שאלה אליכם.
Especially for those of you maybe who this is their first time doing tonglen.
במיוחד לאלו מכם שזו הפעם הראשונה שהם עושים tonglen.
Does the meditation work?
האם המדיטציה עובדת?
Does it take away the pain of the person that you were just focusing on a minute ago?
האם היא אכן לוקחת את כאבו של האדם שבו התמקדתם לפני רגע?
Can you call them on the phone right now and they say I don't know what happened but this back pain just went completely away.
האם אתם יכולים עכשיו ללכת להתקשר אליהם בטלפון ואני אגיד לכם לא יודעת מה קרה אבל הכאב גב פתאום נעלם.
Is that going to happen?
האם זה יקרה ברגע זה?
Yes, I heard the can. Yeah. That's like the only word I know in Hebrew. I don't know. What do you think?
מה אתם חושבים? מישהו?
Yes? Maybe. Maybe. Yeah, I think I agree with you. Maybe.
אני אומרת, יש כאלה שאומרים כן, יש כאלה שאומרים לא, יש כאלה שאומרים אולי. אני חושבת שהיא אולי מסכימה עם אולי.
Here's the thing. If this meditation was that easy, then nobody would have any pain at all.
היא אומרת שאילו המדיטציה הזאת הייתה כל כך קלה, אז לאף אחד כבר לא היה שום כאב.
Because there are compassionate people in the world who would sit there and do tonglen meditation till everybody's pain was gone.
כי יש אנשים בעלי חמלה רבה בעולם שהיו פשוט יושבים ועושים את המדיטציה עד שכל הכאב של כולם היה נעלם.
So it's not that you actually when you visualize taking somebody's pain that you actually go there and actually take the pain and destroy it. That's not how it works.
אז זה לא קורה שאתם יושבים ומדמיינים שאתם לוקחים כאב של מישהו ואז כל הכאב אכן נעלם. זה לא איך שהמדיטציה עובדת.
But then on the other hand I just told you that the only reason we are going into retreat is to stop everyone's pain.
מצד שני, זה אתה אמרתי לכם שהסיבה שאנחנו הולכים לריטריט זה כדי להפסיק את כל הכאב שיש.
And so there must be some way in which it does work.
אז צריך שתהיה דרך כלשהי שבה זה כן עובד.
I would say it works but not in the way that you think it works.
ואפשר לומר שזה עובד, אבל לא כמו שחושבים שזה עובד.
And so we have to talk about how it works.
אז אנחנו צריכים להסביר איך זה עובד.
Because the better you understand how it works, the better it will work for you.
כי ככל שאתם מבינים יותר טוב איך זה עובד, ככה זה יעבוד יותר טוב בשבילכם.
And this has to do with emptiness.
וזה קשור בריקות.
What is emptiness?
מהי ריקות?
Emptiness is my favorite, my all-time favorite subject.
ריקות זה הנושא החביב עליי ביותר.
Among other things, it is my all-time favorite subject.
בין שאר הדברים, זה הנושא החביב עליי ביותר.
I think you could say emptiness is what makes you a Buddhist.
אפשר לומר שריקות היא מה שהופכת מישהו לבודיסט.
You don't have to have any special thing on any table. You don't have to have a picture of some strange guy with 20 arms.
אתם לא צריכים שולחן מיוחד ועליו תמונה של ישות מוזרה עם 20 זרועות.
All you have to do is understand emptiness.
כל מה שאתם צריכים זה להבין ריקות.
Then everything changes for you.
ואז הכל משתנה בשבילכם.
Then the world changes.
העולם משתנה.
So I was trying to think of a new way to describe emptiness because I know Devorah has done all of them.
אז היא חשבה על דרך חדשה לתאר ריקות, כי היא מניחה שאני כבר עשיתי את כל הדרכים, which is not true. You'll find another one.
Yeah, well, maybe you haven't done this one.
Okay, אולי את זאת לא עשיתי.
But I was thinking of this book that I read when I was in college.
והיא חשבה על ספר שהיא קראה כשהייתה באוניברסיטה.
It wasn't for college, it was just when I was in college. It's a science fiction book.
וזה היה ספר של מדע בדיוני.
So it's by this author named Robert Heinlein.
אז הספר נכתב על ידי אדם בשם רוברט היימלין.
And it's called Stranger in a Strange Land.
והוא נקרא זר בארץ זרה.
It's a very wild book about an earthling that was born on Mars and was raised by Martians.
אז זה ספר מאוד פרוע על בן כוכב הארץ שנולד על המאדים וגודל על ידי בני המאדים.
But the part of the book that I want to talk about has nothing to do with Martians.
אבל החלק שאני רוצה לספר עליו לא קשור לבני המאדים.
It has to do with a certain type of law practice that they did in, it was supposed to be set in the future, and it was a certain type of law practice that they did in the future.
אז כל הספר, כל העלילה התרחשה בעתיד, והסיפור קשור בסוג מסוים של חוק שאותו הם הפעילו בעתיד.
And there were these special people that they trained and they called fair witnesses.
והיו שם אנשים מיוחדים שאומנו ונקראו עדים טובים.
And one of the things that the fair witnesses were trained to do was remember absolutely everything they saw.
והעדים הטובים אומנו לזכור לגמרי את כל מה שהם ראו.
So they were better than a tape recorder or a video recorder.
אז הם היו יותר טובים מאשר מכשיר הקלטה או מצלמה.
So people would invite the fair witnesses to hear certain legal proceedings amongst people who were having arguments.
אז היו מזמינים את העדים הטובים האלה להקשיב למשפטים שהתרחשו בין התושבים.
They would act as a witness.
והתפקיד שלהם היה להיות עדים.
The second thing that they were trained to do is they had to be completely impartial.
הדבר הנוסף שבו הם אומנו היה לחלוטין לא לקחת שום צד.
So they had this very special training where they would only describe what they saw.
והאימון שלהם היה מאוד מיוחד, ובו הם היו מתארים אך ורק את מה שהם ראו.
Or heard.
או שמעו.
And they wouldn't apply any kind of assumptions onto anything.
והם לא היו מיישמים שום הנחה לשום דבר.
So there was this description, it was like this lady was a fair witness.
אז יש כמה תיאור של אישה שהיא כזאת עדה טובה.
And this man asked her to describe what she saw in front of her.
והאיש ביקש ממנה לתאר מה היא ראתה לפניה.
And she said, I see a large rectangular shaped object with lots of windows.
והיא אמרה, אני רואה חפץ גדול בצורה מלבנית עם הרבה חלונות.
And it looks like there is another side also. I see two sides of what looks like a building.
ואני רואה שני צדדים של משהו שנראה כמו בניין.
But she couldn't say, I see a building.
אבל היא לא יכלה להגיד אני רואה בניין.
Because she didn't see the third or the fourth side of the building.
כי היא לא ראתה את הצד השלישי או הרביעי של הבניין.
And it was very fascinating to me because it pointed out to me exactly how much we fill in the blanks in our minds.
וזה הותיר עליה רושם חזק, מכיוון שזה המחיש עד כמה אנחנו משלימים את החסר.
We see certain things, we see certain indications, and then we draw the rest of the picture.
אנחנו רואים דברים מסוימים, מציינים מסוימים, ואנחנו מציירים את שאר התמונה.
We've never seen a whole building before.
כי כי אנחנו מעולם בעצם לא ראינו בניין שלם.
Because we've never seen all four sides at once.
כי מעולם לא ראינו את כל ארבעת הצדדים בעת ובעונה אחת.
Always though our mind is drawing the other two sides.
אבל תמיד התודעה שלנו משלימה את הצדדים שאנחנו לא רואים.
We see two fronts like this.
אנחנו רואים שני צדדים.
And then your mind just draws in the other two fronts and then assumes that it's a three-dimensional object.
והתודעה שלנו משלימה את שני הצדדים האחרים ומניחה שיש לנו אובייקט תלת-ממדי.
The mind is actually just projecting a building onto something that you see. The colors and shapes that you see.
התודעה משליחה בניין על הצורות והצבעים שאתם רואים.
And it's the same with every other object.
ואותו דבר חל על כל אובייקט אחר.
Say you are walking down the street and there's a corner and then you can't see past the corner.
נניח שאתם הולכים במורד הרחוב ומגיעים לפינה ואתם לא יכולים לראות מעבר לפינה.
And you see like the side of this metal thing and then this other rubber thing and it looks kind of half roundish.
אתם רואים חתיכה מתכתית וחתיכה מעוגלת מגומי.
And then all of a sudden your mind is like car.
ומיד התודעה שלנו אומרת מכונית.
And you, all you saw is like this much, you know.
כל מה שראינו זה רק חלק מאוד קטן.
And then your mind just draws the rest of the picture.
והמיד מיד משלים את שאר התמונה.
Car.
ומיד אומר מכונית.
If you start to practice this fair and witness practice.
ואם אנחנו מתחילים לתרגל את התרגול הזה של העד הטוב.
You will start to realize how much pretty much every single object in your whole world is something that your mind is actually imposing onto some kind of colors and shapes.
תוכלו להבחין שכמעט כל דבר שאתם רואים בעולמכם היא בעצם תמונה שאתם משליחים על אוסף של צורות וצבעים.
We go through the world and we think that there are objects out here in the world in front of us.
אנחנו חיים לנו בעולם ואנחנו מניחים שיש אובייקטים מסוימים לפנינו.
But what's in front of us are simply these indications.
אבל מה שבאמת נמצא לפנינו אלה אינדיקציות או מציינים.
And then the mind just imposes a whole rest of the picture and calls it an object.
והתודעה משליחה על זה את כל שאר התמונה ומכנה את זה בשם אובייקט.
I had an example that I like to use in my classes that I thought I would do today.
תני דוגמה שאני רגילה להשתמש בה בשיעורים שלי ואעשה אותה איתכם היום.
So you can see what I'm talking about.
כדי שתוכלו לראות למה אני מתכוונת.
Because I was tired of the pen thing.
וזה משום שאני מסתכלת קצת מהסיפור עם העת.
I know you could all do the pen thing. You could come up here, I could sit there.
ואתם כנראה כולכם יכולים לעשות את הדוגמה עם העת.
But still you have to do it over and over because we have to hear it 1001 times before we get it.
בכל זאת צריך לעשות את זה שוב ושוב כי אנחנו צריכים לשמוע את זה 1001 פעמים לפני שאנחנו קולטים.
But this is a new version.
זאת גרסה חדשה.
It's a little bit harder.
זה קצת יותר קשה.
So I'm hoping, you know, since you have been spending so much time with Lama Deborah,
אז מאחר שביליתם כל כך הרבה זמן לשמוע את ההסברים שנתתי לכם.
I know you are ready.
אז אם אני חושבת אתם כבר מוכנים לגרסה הזאת.
Or we could do the pen thing again.
No, we don't have a pen.
Lama Deborah says we don't have a pen. I'm sure there are plenty of pens. Okay, if we don't get this one, I'm going back to the pen. So it's up to you. It's really up to you. Okay. So what is this?
אז מה זה?
Fire.
Okay, אז אנשים אומרים אש או להבה.
What is the nature of fire?
מהו הטבע של אש?
Yeah, hot, right? Burning.
התשובה היא חם ושורף.
They say tseshing sekpa in Tibetan.
אז בטיבטית אומרים tseshing sekpa.
That is the definition of fire.
וזאת ההגדרה של אש.
That is the nature of fire.
זה הטבע של אש.
It's hot and burning.
היא חמה ושורפת.
If you have this hot and burning thing, you have fire. If you have fire, you have this hot and burning thing.
אם יש משהו חם ושורף, יש לנו אש. אם יש לנו אש, יש לנו משהו חם ושורף.
So I ask you another question. When I lit this thing,
אז יש עוד שאלה, כשאני מדליקה את האש הקטנה הזו.
Does anyone feel hotter?
האם אתם מרגישים שחם יותר?
Are you burning?
האם אתם נשרפים עכשיו?
Is anything else burning?
האם יש משהו כאן שנשרף?
Do you see a burning anything?
האם אתם רואים שריפה?
Is it burning you?
האם זה שורף אתכם?
Is it burning anything else?
האם זה שורף משהו אחר?
Do you know if it's hot?
האם אתם יודעים שזה חם?
You're a fair witness.
אתם עדים טובים.
Can't say that it's burning you, right?
אתם לא יכולים להגיד שזה שורף.
Can't say that it's burning anything else.
אתם לא יכולים להגיד שזה שורף משהו אחר.
Can't even tell me if you know it's hot.
אתם אפילו לא יכולים להגיד לי שזה חם.
Not without implying something, right, from your mind.
לא בלי שתניחו משהו בתודעתכם.
So what you see, can't call it fire.
אז מה שאתם רואים, אתם לא יכולים לקרוא לזה אש.
Can't call it flame.
לא יכולים לקרוא לזה להבה.
Because a flame is a fire.
כי להבה זה אש.
And a fire is hot and burning.
ואש היא חמה ושורפת.
And it's not burning anything.
וזה לא שורף כלום.
And you can't tell me it's hot.
ואתם לא יכולים להגיד לי שזה חם.
Right?
נכון.
How do you know? But you haven't touched it yet. Oh, you see, you've already assumed that in your mind. You see how much we assume in our mind? We think that the thing that we see is fire without actually having any evidence that it is fire. Because, I don't know, you had some other experience in the past. But as a fair witness, just to stare at this, you cannot call it flame or fire. Because you haven't had any proof that it has any nature of being a flame or fire.
אז מהקהל מישהו אמר, אם הייתי נוגע בזה, אז הייתי רואה שזה חם ושורף. והיא אומרת, פה אתה עושה הנחה, המיינד משלים. אבל כעד טוב, אתה לא יכול להגיד את זה, כי כעד טוב, אתה לא רואה, לא חם ולא שורף.
Right? So then, all right, we'll go with your suggestion.
אז עכשיו נלך עם ההצעה שלו.
Okay. I had to wait till it.
I.
I'm not allowed to say ouch. I have to say I. I have to hang out in Israel a little bit longer before I get. Now can we call it fire?
אז היא עשתה לנו את הניסוי שהיא מקרבת את היד לאש ואומרת I. האם עכשיו אנחנו יכולים לקרוא לזה אש?
Well, you saw it burn me.
ראיתם שזה שורף אותה.
You saw me go ouch. And assuming I'm not lying.
כי שמעתם אותה אומרת איי, ומתוך הנחה שהיא לא משקרת.
I mean, you have to trust me that I felt something.
אז אתם צריכים לסמוך עליה שהיא הרגישה משהו.
So just assuming that you trust me.
אז בהנחה שאתם מאמינים לי.
And I was telling the truth.
ושאני אומרת אמת.
When I said איי.
שאמרתי איי.
Can we call fire?
האם אנחנו יכולים לקרוא לזה אש?
Sure, why not? So it's fine. But it didn't have the nature of hot or burning until I stuck my hand on it.
אבל לא היה לזה הטבע של חם ושורף עד שהיא שמה את היד מעל זה.
So was it my hand that gave it its nature?
אז האם זו היד שלי שהעניקה לו את הטבע שלו? Somebody says can.
So does my hand have the nature of hot and burning?
אז האם הטבע של חם ושורף נמצא ביד שלי?
Where is something's nature?
אז איפה נמצא הטבע של משהו?
Does fire have a nature in and of itself?
האם יש לאש טבע מצד עצמה?
Does it have a quality that it holds?
האם יש לה איזושהי איכות שהיא מחזיקה?
It's its definition.
זאת ההגדרה של אש.
So you could even say, does fire exist?
אז אתם יכולים אפילו לשאול, האם אש קיימת?
This is where it gets sort of hard and people start to go to sleep.
אז פה זה נהיה קצת קשה והרבה פעמים אנשים נרדמים.
But I'm threatening you, I'll go back to the pen thing.
אבל פה היא מזהירה אותנו, אם אתם נרדמים, היא חוזרת לאש.
Okay. this thing doesn't have the nature of being hot and burning.
אז לדבר הזה אין הטבע של להיות חם ושורף.
It doesn't have the nature of being hot and burning until my hand gets in the picture.
אין לו הטבע של להיות חם ושורף עד שהיד שלי מעורבת בעניין.
So my hand made it fire.
אז היד שלי הפכה את זה לאש.
But how can that be?
אבל איך זה אפשרי?
How can something not have the nature of fire and then suddenly have the nature of fire?
איך יכול להיות דבר שאין לו את הטבע של אש ופתאום הוא מקבל את הטבע של אש?
How can something not be fire and then all of a sudden be fire?
איך יכול משהו לא להיות אש ופתאום להיות אש?
We are not seeing what we think we are seeing.
אנחנו לא רואים את מה שאנחנו סבורים שאנחנו רואים.
We do not see what we think we see every single moment of every single day of our lives.
בכל רגע ורגע, בכל יום ויום של חיינו, אנחנו לא רואים את מה שאנחנו סבורים שאנחנו רואים.
We have these beliefs that there are objects in the world that have some kind of nature of their own.
יש לנו אמונות שיש אובייקטים בעולם שיש להם טבע כלשהו משל עצמם.
Even when all evidence points to the contrary.
גם כאשר כל הראיות מצביעות לכיוון הפוך.
There is tons of evidence in our world that is contrary if we were stepping back and we were the fair witness.
אילו לקחנו צעד לאחור והיינו מתנהגים כמו העדים הטובים, היו לנו ראיות רבות לכיוון הפוך.
We could see how senseless it was that something didn't have the nature and then all of a sudden it did have its own nature.
היינו יכולים להבחין עד כמה חסר טעם להגיד שלמשהו אין טבע מסוים ופתאום הוא מקבל את הטבע הזה.
I will do one more thing.
ואני אעשה עוד ניסוי.
They have kindly given me my props.
קיבלנו את העזרים.
So this is another thing you have to watch very closely.
וגם פה אתם צריכים להתבונן היטב.
The word fire itself implies something that causes something else.
המילה אש עצמה משתמע ממנה משהו שגורם למשהו אחר.
Because it is something that heats and it's something that burns.
כי זה משהו שמחמם ומשהו ששורף.
It's something that causes something else.
זה משהו שגורם לדבר אחר.
So when we are looking at this thing and we are saying it's a fire or it's a flame,
אז כשאנחנו מסתכלים בזה ואנחנו אומרים זאת אש או זאת להבה,
we are putting all this stuff onto it.
אנחנו בעצם מעמיסים על זה הרבה.
We are putting all these qualities into it.
אנחנו משקיעים בזה את כל האיכויות.
Including the ability to do something.
כולל את היכולת לבצע משהו.
So we will try to do something with this fire.
אז ננסה עכשיו לעשות משהו עם האש הזאת.
All right. So here's the fire.
אז הנה האש.
Here is the stick of incense.
הנה מקלון של קטורת.
You are watching very closely.
ואתם מתבוננים היטב.
There is the fire.
הנה האש.
We are going to cause smoke from the fire.
אנחנו הולכים לגרום לעשן.
There is the smoke.
הנה העשן.
Do you see the smoke?
אתם רואים את העשן?
Yes? No, it's very good smoke. Better than the fire. So the fire was the cause of the smoke.
אז האש גרמה את העשן.
Yes?
כן.
Nobody wants to answer. They're afraid now. You saw fire one minute and you saw smoke the next minute.
אז רגע אחד ראיתם את האש, ברגע הבא ראיתם את העשן.
Yes?
כן.
You saw the fire touch the stick and then the next minute you saw the stick go up in smoke.
אז ראיתם איך האש נוגעת במקלון וברגע הבא יצא אשן מהמקלון.
And in our normal life we would say this is a cause effect relationship.
ובחיים הרגילים שלנו היינו אומרים שיש קשר של סיבה ותוצאה ביניהם.
The fire caused the smoke.
האש גרמה את האשן.
Did the fire cause the smoke?
האם האש גרמה את האשן?
There's a big debate in the front row here.
יש כאן פולמוס גדול.
So, one moment we've got fire.
אז רגע אחד היה לנו אש.
This is the first moment.
זה הרגע הראשון.
First moment fire.
רגע ראשון אש.
Second moment, smoke.
רגע שני, עשן.
Can you see the smoke? First moment, fire.
רגע ראשון, אש.
רגע שני,
עשן.
Smoke. That was kind of cool. You saw the fire on the stick of incense, then you saw the smoke.
אז ראיתם את האש על המקלון ואז את העשן.
When did the fire become the cause of the smoke?
מתי הפכה האש להיות הגורם של העשן?
The fire is only the cause of the smoke after the smoke happens.
האש היא הגורם של העשן רק אחרי שאתם רואים את העשן.
Because before it's just a flame.
כי לפני זה, זאת רק להבה.
Or it's not even a flame. It's not even a fire. We decided that.
זה אפילו אולי לא אש. ראינו את זה קודם.
It's only doing something after it's already done something.
זה רק עושה משהו אחרי שהדבר בעצם קרה.
The smoke only occurs after the fire is gone.
העשן מופיע רק אחרי שהאש נגמרה.
It's the nature of cause-effect relationships.
זה הטבע של יחסים של סיבה ותוצאה.
The cause happens first and the effect happens second.
קודם מופיעה הסיבה ואחר כך רק מופיעה התוצאה.
There's no way that cause and effect can happen in the same moment.
סיבה ותוצאה לא קורים בו זמנית.
Right? If cause and effect were happening in the same moment, then this wouldn't need to be a cause because the effect would already be there.
אילו סיבה ותוצאה היו קורות בו זמנית, אז המצית לא היה צריך להיות הסיבה, כי התוצאה כבר הייתה שם.
So then you could never call it a cause because the effect was already there at time of the cause.
אי אפשר היה לקרוא לזה סיבה, כיוון שהתוצאה כבר הייתה שם בזמן הסיבה.
So it has to be that cause happens first and effect happens second.
אז חייב להיות שקודם מופיעה הסיבה ורק אחר כך מופיעה התוצאה.
But if cause happens in the first moment and the result happens in the second moment, then they never touch.
אבל אם הסיבה קורית ברגע ראשון והתוצאה קורית ברגע השני, אז הם אף פעם לא נוגעות זו בזו.
By the time that the smoke occurs, the fire is gone.
בזמן שהעשן הופיע, האש כבר נגמרה.
There is no contact between the cause and the result.
אין שום מגע בין הסיבה והתוצאה.
There is no contact between the flame and the smoke.
אין מגע בין הלהבה והעשן.
Because the flame happened in the first moment.
כי הלהבה קרתה ברגע הראשון.
And the smoke happened in the second moment.
והעשן קרה ברגע השני.
So, how could one cause the other if they never touch?
אז איך אחד יכול לגרום את השני אם הם אף פעם לא נוגעים זה בזה?
It's difficult.
זה קשה.
I told you it was harder than the pen thing.
אמרתי לכם שזה יהיה יותר קשה מהעט.
But try to get this idea, the fair witness idea.
אז נסו לקלוט את הרעיון הזה של העד הטוב.
Where you are stepping back and looking at the world in a way that you don't normally do.
שבו אתם לוקחים צעד אחורה ומסתכלים בעולם באופן שבו אתם לא מסתכלים בדרך כלל.
With a very scientific mind.
בתודעה שהיא מאוד מדעית.
With an objective mind.
תודעה שהיא לגמרי אובייקטיבית.
And you were trying to catch yourself assuming things that aren't really there.
ונסו לתפוס את עצמכם מניחים דברים שבעצם לא נמצאים שם.
If you think about this in a deep state of meditation.
אם אתם חושבים על הדברים האלה בתוך מצב מדיטציה עמוק,
you will realize that the fire could never cause the smoke.
אתם תראו שהאש לא מסוגלת לעולם ליצור את העשן.
And you will realize that fire doesn't have any nature of its own.
וגם תוכלו לראות שאין לאש שום טבע עצמי.
That there is no such thing as fire as we think about it.
שאין בכלל אש כפי שאנחנו חושבים עליה.
And then there's remarkable implications to this in our world.
ולזה יש השלכות אדירות בעולם שלנו.
It means that if causes and effects don't work the way that we think that they do.
זה אומר שאם הסיבות והתוצאות לא עובדים באופן שבו אנחנו חושבים שהם עובדים.
It means that nothing that we try to do in this world makes any sense.
זה אומר שכל מה שאנחנו מנסים לעשות בעולם הזה אין לו שום טעם.
We get in a car to go somewhere.
אנחנו נכנסים למכונית כדי להגיע למקום מסוים.
We take aspirin to cure our headache.
אנחנו לוקחים אספירין כדי לרפא כאב ראש.
Does it work?
האם זה עובד?
Sometimes it works and sometimes it doesn't.
אז לפעמים זה עובד, לפעמים לא.
Why?
למה?
Because it's nothing like you think it is.
מכיוון שזה בכלל לא כפי שאנחנו סבורים שזה עובד.
Because nothing can cause anything else in the present moment.
כי אין דבר שיכול לגרום דבר אחר ברגע הנוכחי.
Because aspirin doesn't have any power in and of itself, just like flames don't have any power in and of themselves.
בדיוק כמו שללהבה אין שום כוח מצד עצמה, גם לאספירין אין שום כוח מצד עצמו.
We are living in a world of constant projections.
אנחנו חיים בעולם של השלכות בלתי פוסקות.
The reason we even see a flame,
הסיבה שאנחנו אפילו רואים להבה,
is because we have certain seeds in our mind to see a flame.
זה משום שיש לנו זרעים מסוימים בתודעה לראות להבה.
Someone else with different seeds could look at this and see something totally different.
מישהו אחר שיש לו זרעים אחרים בתודעתו יכול להסתכל בדבר הזה ולראות משהו שונה לחלוטין.
And the connection that you think you see between the fire and the smoke,
והקשר שאתם סבורים שאתם רואים בין האש והעשן,
that is also a picture in your mind.
גם זאת תמונה בתודעה.
It has to be a picture in your mind because otherwise it doesn't work. It doesn't make any sense at all.
זו חייבת להיות תמונה בתודעה שלכם, כי אחרת זה לא עובד, אין לזה שום משמעות.
If you think that this is a lighter that has fuel that will burn things, it is impossible to light this stick of incense with it.
אם אתם סבורים שזה מצית שיש בו דלק ושהוא מדליק דברים, בלתי אפשרי יהיה להדליק את מקלון הקטורת בעזרתו.
The way that we see the world, it's impossible for it to work.
האופן שבו אנחנו רואים את עולמנו הוא בלתי אפשרי שיעבוד.
It's just that we're so in the habit of seeing the world that way that we're blind to the ridiculousness of our theories behind it.
אנחנו כל כך מורגלים לראות את העולם באופן הזה שאנחנו עיוורים לראות את הגיחוך שבהנחות שלנו.
And that's why we have to go into a deep state of meditation.
וזאת הסיבה שחייבים ללכת למדיטציה עמוקה.
Right now we are trapped into seeing the world in a certain way.
כרגע אנחנו לכודים בראייה מסוימת של העולם.
Maybe you got some kind of glimpse with something we were talking about that it could not be that way.
ויכול להיות שהיה לכם איזושהי תובנה קטנה מתוך מה שאמרנו עד עכשיו שלא ייתכן שהדברים הם כפי שאנחנו רואים אותם.
I like to say there is no such thing as objects.
והייתי רוצה להגיד שאין בכלל דבר כזה כמו אובייקטים.
Everything is like water or like a constant song.
כל דבר הוא כמו מים או כמו איזה שיר תמידי.
It's like this wasn't a flame and then it was.
כמו קודם לא הייתה להבה ועכשיו זה להבה.
Everything is constantly shifting and constantly changing.
הכל נמצא בשינוי מתמיד ומשתנה כל רגע.
Pictures are constantly forming in our minds to create our world. And the world is constantly moving.
כל הזמן נוצרות תמונות בתודעתנו שיוצרות את העולם, והעולם הזה נע כל הזמן.
Everything we see is a mental image. Everything we see is a projection from our mind.
כל מה שאנחנו רואים הוא תמונה מנטלית, הוא השלכה מתוך תודעתנו.
Where do they come from?
מאיפה באו?
Where do these pictures come from?
מניין באו התמונות?
Seeds. They come from seeds in our heart.
הם באות מזרעים בליבנו.
They come from seeds we planted by what we've done or said or thought about others in the past.
הם באות מזרעים שנזרעו כשפעלנו, אמרנו דברים לאחרים.
if we have given a lot of rides in the past to people, then maybe when we try to come to this place, we will get where we are going.
אם אפשרנו הרבה הסעות לאנשים אחרים, אז יכול להיות שאם אנחנו מתכוונים להגיע למקום הזה, אנחנו מצליחים להגיע אליו.
Doesn't depend on the gas.
זה לא תלוי בדלק.
Doesn't depend on the wheels.
לא תלוי בגלגלים.
It's all coming from a seed in your heart.
הכל בא מזרע בליבנו.
You could have all the gas you want and still not get here.
כי יכול שיהיה לכם הרבה דלק ובכל זאת לא תצליחו להגיע לכאן.
And it's the same with the aspirin.
ואותו דבר עם האספירין.
Sometimes it works, sometimes it doesn't. That's what you were saying.
לפעמים הוא עובד, לפעמים לא.
Because there's no power in the aspirin.
כי אין שום כוח באספירין.
There's nothing inside of it.
אין בתוכו כלום.
Just like there's nothing inside of this that makes it fire.
כפי שאין שום דבר כאן בתוך המצית שעושה איזה אש.
If the aspirin works, it is because we have taken care of other people in the past.
אם האספירין עובד, זה משום שדאגנו לאחרים בעבר.
We have given other people aspirin in the past.
נתנו לי אספירין לאחרים בעבר.
We have taken care of other people's headaches.
טיפלנו בכאב ראש של אחרים בעבר.
Then when we take the aspirin, our headache goes away.
ואז כשאנחנו לוקחים את האספירין, הכאב הראש שלנו עובר.
Oh, but see, the fire that caused that smoke happened a moment before.
אז הוא אומר שאנחנו יכולים בעת ובעונה אחת לראות אש ואשן. ויונה, האשן הזה שאתה רואה נגרם על ידי אש רגע אחד לפני כן.
You understand his question. I could hold up the lighter and have the fire and the smoke at the same time, but it wouldn't be the fire that caused that smoke. The fire that caused that smoke already passed.
אז יכול להיות שתראה את הלהבה ותראה את האשן בו זמנית, אבל מה שגרם לאשן שאתה רואה ברגע זה נגרם על ידי אש שכבר איננה, שהייתה רגע קודם.
So it's kind of a physical demonstration, but you have to get the idea of the moment that one spark of flame hits that smoke, that's the fire that caused the smoke, and that fire already will have passed by the time the smoke occurs, even if you continue to hold the lighter up to the smoke.
אז גם אם ממשיכים להחזיק את האש ורואים את האשן, yeah. צריך לקלוט את זה שהאשן נגרם על ידי ניצוץ שכבר איננו, שהיה רגע קודם. Okay, so he says, fire always burns. If you're not accepting it, then like a little child, you would put your hand in the fire.
אז הוא אומר, אם אינך מקבלת את זה, אז היית שמה את ידך בתוך האש כמו ילד קטן.
So there is no person in the whole world, in the history of the world, that has put their hand in fire and not burned.
אז היא אומרת, אז אין אף אדם בהיסטוריה של כל העולם שהניח את ידו בתוך האש והיד לא נשרפה?
Let me ask you this. If fire has no nature of its own to light this stick of incense, then could I pour water over it and have the incense light?
אז היא שואלת, אם אין לאש את הטבע להדליק את המקלון הזה, אז האם היית יכולה לשפוך מים על המקלון הזה ולהדליק אותו?
Maybe you couldn't.
ומישהו אמר לא, והיא אומרת, אולי אתה לא יכול.
I will tell you a story about Arya Nagarjuna.
אז אני אספר לכם סיפור על Arya Nagarjuna.
Arya Nagarjuna, he lived for 500 years.
Arya Nagarjuna חי כ-500 שנה.
He was an Arya. He was somebody who saw emptiness directly.
והוא היה אריה, זאת אומרת שהוא היה מישהו שראה ריקות ישירות.
He was friends with a king.
והוא היה מיודד עם המלך.
I don't remember his name.
אני לא זוכרת את שמו.
He was an alchemist also, and he and this king came up with the nectar of immortality.
ואריה נגרג'ונה היה גם אלכימאי. והוא והמלך ביחד הצליחו לייצר נקטר של אלמוות.
And so they made a pact and they drank the nectar together.
אז הם עשו הסכם ביניהם ושתו ביחד את השיקוי.
Then one day the king's son was trying on his father's royal cloak.
ויום אחד בנו של המלך ניסה למדוד את הגלימה המלכותית של אביו.
And he says, I'm going to wear this when I'm king.
והוא אמר, כשאני אהיה מלך, אני אלבש את הגלימה הזאת.
And his mother says, honey, your father's immortal. I don't think you're going to get to be king.
והאימא אמרה, האבא שלך הוא בן על מוות עכשיו, אתה לעולם לא תזכה להיות מלך.
And he starts to cry and he's so upset.
והוא מתחיל לבכות והוא עצוב.
And you know mothers.
והאימא חסה עליו.
She wants to make her boy happy.
היא רוצה שהילד יהיה שמח.
So she says, well, Aryanagarjuna, he's a bodhisattva.
אז היא אומרת, Aryanagarjuna, הוא בודיסטווה.
Maybe, you know, if you ask him for his head, he'll give it to you.
אולי אם תבקש ממנו שייתן לך את ראשו, הוא ייתן לך אותו.
Then he will die.
ואז הוא ימות.
And the pact will be broken between him and the king.
ואז הברית שבינו ובין המלך תופר.
Then the king will die a normal death.
ואז המלך ימות מוות רגיל.
And you can take the throne.
ואתה תירש את הכס.
So this is what they do.
זה מה שקורה.
They go to Aryanagarjuna.
הם הולכים לאריאנגרג'נה.
And they say, here's the problem, can I have your head?
הילד הולך לאריאנגרג'נה, אומר, יש לי בעיה, בבקשה תן לי את ראשך.
And he says, okay.
ואריאנגרג'נה מסכים.
But some young man is trying to cut his head with the sword.
ואז בא חייל צעיר ומנסה לכרות את ראשו עם חרב.
And the sword can't cut his head.
והחרב לא מצליחה לכרות את ראשו.
Nothing can harm him.
שום דבר לא יכול לפגוע בו.
And they're at a loss of what to do.
והם עומדים עובדי עצות.
And Aryanagarjuna picks up a blade of grass.
ואז אריאנגרג'ונה לוקח גבעול של דשא.
And he says, I stepped on a bug once in the grass.
הוא אומר, לפני הרבה זמן דרכתי פעם על חרק שהיה בעשב.
So I have the karma of killing.
אז יש לי את הקרמה של הריגה.
So try this blade of grass and use it to cut up my head.
אז קח את הגבעול הזה והשתמש בו כדי לכרות את ראשי.
And that's what they did.
וזה מה שהם עושים.
And it worked.
וזה עבד.
And then there's a long story about the head and the body and...
ואז יש סיפור שלם על הראש ועל הגוף.
But I think the point of the story is that for somebody who has seen emptiness directly,
והנקודה בסיפור הזה זה שאדם שראה ריקות ישירות,
and they understand that there are no fixed objects in the world,
ומבין שאין אובייקטים קבועים בעולם,
then objects can be anything.
האובייקטים עבור אדם כזה יכולים להיות כל דבר.
For everybody else,
לכל אדם אחר,
people who haven't seen emptiness directly,
אנשים שלא ראו ריקות ישירות,
we are stuck in our story.
אנחנו תקועים בסיפור שלנו.
That we need fire to light the incense.
שאנחנו זקוקים לאש כדי להדליק את הקטורת.
So that's the only thing that's going to work for us.
אז בשבילנו זה רק ככה יעבוד.
But there are people in the world.
אבל יש אנשים בעולם.
Who can stick their hand in a flame and not get burned.
שיכולים להכניס את היד לתוך הלהבה ולא להסתרד.
And there are people in the world who could probably light that with water.
ויש אנשים בעולם שיכולים כנראה להדליק את המקלון עם מים.
And that's where we're going with this whole long complicated exercise about this flame and incense.
וזה לאן שמועדות פנינו עם כל התרגיל הארוך הזה עם הלהבה והקטורת.
You have to be in a space where you can walk into a room and see a certain reality and realize that at any moment reality could totally shift.
אתם צריכים להגיע למצב שבו אתם יכולים להיכנס לחדר ולראות בו מציאות מסוימת ולהבין שבכל רגע נתון המציאות הזאת יכולה להשתנות לחלוטין.
So one minute you are sitting in a room with a bunch of other humans.
אז רגע אחד אתם יושבים בחדר עם קבוצה של אנשים אחרים.
And then suddenly reality shifts and all of a sudden you're sitting in a room full of angels.
ולפתע יש זוזה במציאות שלנו ואתם מוצאים את עצמכם יושבים בחדר מלא מלאכים.
Is it possible?
האם זה אפשרי?
It's only possible because nobody in this room has any nature of their own.
זה רק אפשרי משום שלאף אדם בחדר הזה אין שום טבע עצמי.
Just like the flame.
בדיוק כמו הלהבה.
Just like the aspirin.
כמו אספירין.
And you have to have that possibility in your mind.
וחשוב שתהיה בתודעתכם האפשרות הזאת.
Because that's where we're going.
כי זה לאן שפנינו מועדות.
Because that's the end of pain.
כי זה הסוף של הכאב.
We are going for a world full of people who don't have to die.
אנחנו הולכים לקראת עולם שמלא בישויות שלא צריכות למות.
We are going for a world full of people who never feel pain.
אנחנו הולכים לקראת עולם שמלא בישויות שלעולם לא מרגישות כאב.
And how are we going to get there?
ואיך נגיע לשם?
We're going to change our own mind.
זה על ידי שנשנה את התודעה שלנו.
So how does Tonglen really work?
אז איך עובד התונגלן?
Going back to Tonglen.
אם נחזור לתונגלן.
How does Tonglen really work?
איך זה באמת עובד?
I did that meditation on my dad's back. My dad was having a very bad back. Like his lower back was, nerves were being pinched in.
אז לאבא שלה היה כאב גב חזק, היה לחץ על העצבים בגב התחתון, והיא עשתה את המדיטציה הזאת עליו.
And I don't know, I did it for about a year, and he was trying everything, he was trying acupuncture, and finally he tried surgery, and blah, 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 blah. And then finally, through my effort, his back got cured, and he's fine now.
אז הוא ניסה הכל, הוא ניסה אקופונקטורה ואפילו ניתוח, והיא עשתה עליו את המדיטציה במשך כשנה, והודות למדיטציה שלה, עכשיו הוא נרפא לגמרי.
I know people who have cured themselves of cancer from doing the Tonglen meditation.
אני מכירה אנשים שריפאו את עצמם מסרטן באמצעות המדיטציה של טונגלן.
I had one very sweet story of a lady, I taught this in Ireland, and a lady had been estranged from her daughter. She hadn't spoken to her daughter in 12 years.
והיה מקרה שבו היא לימדה את המדיטציה הזאת באירלנד, והייתה שם אישה שלא דיברה עם ביתה כבר 12 שנה.
Then she did the meditation. The very next morning her daughter calls her.
היא עשתה את המדיטציה, ומיד בבוקר של המחרת הבת התקשרה אליה.
First time in 12 years.
פעם ראשונה אחרי 12 שנה.
So there are sometimes miracles that happen with this meditation.
אז יש מקרים שבהם המדיטציה מביאה ניסים.
So how does it work?
אז איך היא עובדת?
I already said we don't actually go to the people that we are picturing and actually take away the pain.
אז כבר אמרנו שאנחנו לא בפועל הולכים אל האנשים שאנחנו מדמיינים ונוטלים מהם את הכאב.
But where are those people coming from? Where is the pain that you see coming from?
אבל האנשים האלה והכאב שלהם, מניין הם באים?
If I see a father with a bad back, where does that come from?
אם אני רואה אבא שכואב לו הגב, מניין זה בא?
It comes from my mind.
זה בא מהתודעה שלי.
I have this image, this projection of my father with a bad back.
יש לי תמונה או השלכה של אבא שלי עם כאב גב.
It's due to something that I have done in the past.
וזה בגלל דברים שאני עשיתי בעבר.
Some impurity in my own heart makes me see him in pain.
איזשהו אי-תואר בליבי שגורם לי לראות אותו סובל.
So then how do I fix that?
אז איך אני את זה מתקנת?
I meditate.
אני עושה מדיטציה.
I go deep into my heart and I purify that one thing in my mind that's making me see my dad's back in pain.
אני הולכת עמוק אל תוך ליבי ומתהרת את הדבר האחד הזה שגורם לי לראות את אבי סובל.
And how do I purify it?
ואיך אני מתהרת את זה?
Tonglen.
עם טונגלן.
And then as I purify my own mind, my dad's back gets better.
ובו בזמן שאני מתהרת את תודעתי שלי, משתפר הגב של אבא.
And that's how you can use meditation to change the world.
וזה איך שאנחנו משתמשים במדיטציה כדי לשנות את עולמנו.
When we go into retreat, we are not simply going to concentrate on one person.
אנחנו הולכים לריטריט, אנחנו לא מתמקדים באדם אחד.
We are going to concentrate on the whole world.
אנחנו מתמקדים בעולם כולו.
Changing the whole world.
בשינוי של כל העולם.
Purifying our mind so much that when we come out, reality has shifted.
טיהור כל כך עמוק של התודעה שלנו, שכשאנחנו יוצאים מהריטריט, המציאות משתנה.
But the only way we can do it is by understanding that nothing has any nature of its own.
אבל הדרך היחידה שבה נוכל להצליח בזה, זה באמצעות ההבנה שאין לשום דבר טבע עצמי משלו.
Then everything is available.
ואז הכל פתוח לפנינו.
Then it's possible to walk into this room and suddenly see a room full of angels.
ואז זה אפשרי להיכנס אל החדר ולפתע לראות חדר מלא מלאכים.
If people were fixed the way they were, if they had a nature in and of themselves, they could never change.
אילו אנשים היו קבועים, אילו היה להם טבע משל עצמם, הם לעולם לא יכולים היו להשתנות.
So that is the reason for doing the retreat.
אז זאת הסיבה לעשות את הריטריט.
And when you think of Lama Devora in her 3-year retreat cabin, which is quite nice, by the way.
וכשאתם חושבים עליי, יושבת לי בריטריט בבקתה היפה שלנו.
Then you can think about all the beautiful hard work she is doing to purify the whole world through her heart.
אז אתם יכולים לחשוב על כל העבודה שאני עושה בליבי כדי לטהר את כל העולם.
And send her all your good prayers.
ולשלוח לי את כל התפילות הטובות שלכם.
And all of us, we could use your prayers.
ולכל שאר משתתפי הריטריט שכולם זקוקים לתפילות הטובות שלכם.
We will definitely hear you.
אנחנו לבטח נשמע אתכם.
When you get into a deep state of retreat, you can hear a lot of things.
כשאנחנו נכנסים לריטריט עמוק, אנחנו יכולים לשמוע הרבה דברים.
And so she will still be here with you.
ככה שבעצם אני עדיין כאן איתכם.
You can still talk to her.
אתם עדיין יכולים לדבר איתי.
She will hear you.
כי אני אשמע.
You will get some kind of response.
ואפילו תקבלו תגובה ממני.
Look, you have to look in new and interesting ways to get the responses now.
אתם צריכים להסתכל בדרכים חדשות כדי לקלוט את התגובה.
And when she comes out, she will be someone who can light this with water.
למה שלי אומרת? וכשאני אצא מהריטריט, אני אהיה מסוגלת להדליק את המקלון הזה באמצעות מים.